טוב, הבעיה הראשונה שאין דפים, והבעיה השנייה שעד הבוקר, מכיוון שאני בא מהקור שם, הייתי פרוקופון, עכשיו אני אפון. אז איך לעזור? אני אעשה לכם, או שנחזור על הקטע שכבר למדנו לפני חודש, או שאם יש לכם שאלות, ואני אנסה להשיב. מה אתם מעדיפים? כי בלי טקסטים, אני חושב שזה יהיה קצת קשה. אתם זוכרים את הנושא? מי זוכר? סליחה? נכון. טוב, אנחנו כבר הגענו לפרק הרביעי של נתיב התורה, והמהר"ל מביא כמה סוגיות של הגמרא על המידות שצריך לקנות לפני, לזכות בהן לפני להגיע לתלמוד כתיב התורה. אז למדנו עד עכשיו המידה של הענווה. זוכרים את זה, כן? ועכשיו הוא מביא עוד כמה סוגיות מהגמרא על מידת החסד. לא זוכרים את זה, כן? טוב, אז אני מציח ככה, ואני מקווה שיש פסוק שאומר שמע השם כל יהודה. יש פסוק כזה. ומה המשך הפסוק? מה? תשיבני. תביאני או תשיבני? תביאני. לכן הגעתי אל העם. טוב, אז זה מתחיל להיות יותר. אז אני אקריא את הרגע. למי שיש לי, שיש לי. אז כבר התבהר למעלה, כי הלילה הוא הסתלקות העולם הזה, הגשמי. ועיקר העולם הזה הוא ביום. אז לכאורה יש סתירה, יש הנחה ראשונית. הלילה הוא הסתלקות העולם הזה. זאת אומרת, יש בעולם הזה תקופת היום, שהתגלות האור שיש בעולם הזה. וכל העיקר של העולם הזה זה האור של העולם הזה. ולכן בלילה, כאילו, אני מוסיף כאילו, יש הסתלקות של עצם העולם הזה, מכיוון שהאור של העולם הזה הסתלק. ואחר כך הוא אומר, בעיקר העולם הזה הוא ביום. אז אני אמשיך את המשפט. אבל בלילה נחשב כאילו העולם הזה בטל. ולכך מיוחד הלילה אל התואר. אז אמרנו את זה כבר לפני חודש. מכיוון שבפרקים הקודמים למדנו שהתורה שייכת לעולם הבא. התורה זה התגלות האמת המוחלטת של מחשבת הבורא בבריאת העולם, ולכן העולם האמיתי זה לא העולם הזה, זה העולם שמתאים למחשבה של הבורא. כשרצה לברוא עולם, חשב על עולם שלם שנקרא עולם הבא. צמצם את המחשבה למציאות של העולם הזה, ואנחנו עוברים דרך העולם הזה כדי להגיע לעולם הבא. זה מובן. ולכן, העיקר עולם התורה זה לא עולם הזה, זה העולם הבא. אולי בצורה אחרת. אנחנו לומדים תורה בעולם הזה כדי לזכות בעולם הבא. כי התורה זה האמת של הבא. שמחשבת הבורא לעולם, האמת ההיא שייכת לעולם הבא, לא לעולם הבא. אולי בצורה עוד אחרת. מכיוון שיש לנו נשמה, והנשמה היא מהעולם העליון. לכן אנחנו יכולים להבין את המהות או העצם של העולם הזה, אבל לפי הממד של העולם הבא. מי שמרגיש, אפשר לומר, מי שמסתפק בצורה של העולם מבחינת העולם הזה, אז הוא לא שייך לעולם התורה. זה נקרא העולם הטבעי, המחשבה הטבעית. כאילו הוא מן העולם של בעלי חיים, שהם שייכים לעולם הטבע. הוא לא מרגיש בצורך של יתרון ערכים נוספים של מה שמוצאים בטבע. אתם זוכרים את הפסוק של קהלת, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. המדרש אומר, אין יתרון תחת השמש, זה עולם הטבע. הוא ממשיך, למעלה מהשמש יש יתרון, זה נקרא עולם הטבע. ולכן, מכיוון שהאדם מרגיש צורך של היתרון הזה, אז הוא מרגיש בצורך של עולם הבא. מי שלא מרגיש את זה, מסתפק בעולם הזה, הוא נקרא נחש. זה האדם הטבעי. אז אני חוזר על אותה הגדרה. אז אני מקווה שכל אלו ששייכים לעולם הבא כבר יגידו. אז אני חוזר למשפט ואני אסביר עוד את העניין של התורה. אתם שומעים מספיק? לא, זה מנחש. מנחשים. מכיוון שהם מנחשים דרך נחשים. יש פסוק שאומר, מה אמר יוסף לאחיו?
נחש
איש אשר תורנו. יפה. אז אני חוזר על הקטעה. כבר יתבהר למעלה, זה בפרק קודם, כי הלילה הוא הסתלקות העולם הזה הגשמי. בעיקר העולם הזה הוא ביום. אבל בלילה נחשב כאילו העולם הזה בטל. ולכך מיוחד על הלילה תוך. אז נלמד את זה קודם כל. מה שהתחלתי להסביר, שהתורה איננה טבעית לעולם הזה. למדנו דרך כמה נושאים את העניין הזה, כן? כי שומעים פה ושם שהתורה היא טבעית ליהודים. כן? אבל זה רק טבע משנה. מכיוון שהתרגלנו לתורה, אז זה נחשב אצלנו כאילו התורה היא טבעית לנו. זה מובן? צריך להזכיר את זה, שהעולם אינה טבעית לבעל חי של העולם הזה. אולי אני אחזור על הנושא. כשאומרים שהתורה היא טבעית לעם ישראל, זה בבחינת, איך אני אסביר את זה? היא צריכה להיות טבעית, סוף סוף תהיה טבעית, אבל אינה טבעית מעיקרה, מלכתחילה. כי יש נמרא בגמרא, לא מקבלים את התורה בירושה. למשל, אם יש איזה תלמיד חכם, יש לו בן, אז זה לא אומר שהבן של התלמיד חכם יהיה תלמיד חכם. צריך ללמוד, במובן. יש לו עידוד, יש לו סביבה במשפחה שעוזרת לו, הוא יותר קרוב לתורה, אבל אם הוא לא לומד, הוא לא מקבל את התוכן של התורה. התורה ניתנה כמתנה לעם ישראל. וההגדרה כמתן תורה, זה מתנה. ומי שלא לומד, יש לו מתנה, אבל כאילו זה לא שייך לו. זה נשאר בגדר מתנה. צריך לקנות את המתנה ההיא, ואי אפשר לקנות תורה אלא דרך לימוד. כן? יש לנו מדרש. שאומר ש... אני יכול לקבל ספר שמות. אין ספר שמות. רק דקה. זה בעצם שם נוסף. אני קורא לראות על איזה פסוק זה המדרש. ואני קורא שם. זהו, זה פסוק יוד. יוד ח' בפרק למד עליו בשנה. ויתן אל משה וכחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות. אז המדרש מסביר על ויתן אל משה, זה לשון מתנה. המדרש מסביר, כל יום, בכל לילה של 40 יום ו-40 לילה שמשה רבנו היה על הר סיני, היה לומד לשוכח. עד שהקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה כמתנה. דכתיב, ויתן אל משה, לשון מתנה. זה מובן? כן. אז זה מורה שהתורה, כשבעצמה, לא שייכת לטבע של העולם הזה. ואם לא כן, איך אפשר להבין שרק תלמידי חכמים של עם ישראל נשאל תורה, וכל שאר בני אדם, הם בני אדם? אם התורה הייתה טבעית לעולם, כל אומות העולם היו תורה, היה להם תורה. מבינים את זה? וזה ויכוח בין הפוסקים דווקא בימי הביניים. זה מחלוקת נגד הרמב״ם בימי הביניים. למה? מכיוון שלפי משנת הרמב״ם יש מקום לחשוב שהתורה היא שכלית, לא במובן של המערב, שכל מופשט, שכל נבדל, שלא שייך לעולם הזה אלא לעולם של מעלה, אלא במובן הפילוסופי הרגיל, שכלי, נאמר רציונלי, כן? מי שיש לו שכל יכול להבין. אני לא אומר שהרמב״ם אמר את זה, הרמב״ם, כן, מימונידס, כן, אמר את זה. לפי דעתי לא אמר את זה ככה, אבל יש הרבה שחושבים שהוא אמר את זה, שהתורה היא שכלית במובן האוניברסלי של השכל. אז אם ככה, הרבנים של אותה תקופה חלקו עליו, אם ככה, אז יש הבדל מהותי בין השכל היהודי והשכל של הגוי. זה גזענות. איך אפשר לומר שרק יהודי יש לו שכל? זה לא נכון. יש גם כן כמה גויים שיש להם פרס נובל. זה קיים. מה? זה עניין אחר לגמרי. זה נושא אחר. זה לא עניין אחר, זה קשור, אבל זה נושא אחר. זה בין מוסכמות וסיפיות, כן? זה עניין אחר. זה ברמב״ם, כן? טוב, נתחיל, אם נחזור על זה אולי, כן? טוב, מה שאני רוצה להסביר, בעברית, המילה שכל, כן? זה רציו בלטינית. זאת אומרת, האינטליגנציה, נאמר. אז מי שאומר שהתורה, מי שיש לו שכל במובן הזה יכול להבין תורה, אז למה רק תלמיד החכמים של היהודים, לא כל היהודים, תלמיד החכמים של היהודים, שמבינים את התורה בלשון הנבואה, מבינים את התורה, בכל שאר אומות העולם. כן? אנחנו יודעים שלפי הרמב״ם עצמו, בורא עולם, הוא הבורא היחיד, אחד ומיוחד, של כל מין האנושי. לכן, אם כל מין האנושי היה יכול להתייחס לתורה, איך אפשר שרק עם ישראל יתייחס לסוף לתורה? וכפי שאני אמרתי, בגזענות, אי אפשר להבין את זה. הזיקה לתורה זה לא בא מהשכל במובן הרגיל, זה בא מהנשמה, לא מהשכל. זה מובן. אז צריך שכל כדי שהנשמה תבין, אבל זה לא השכל שמבין, זה הנשמה שמבינה. אז אם יש הבדל בנשמות, זה לא גזענות. כי כל אומה ואומה יש לה נשמה משלה. זה מובן, יש לה סגנון משלה, תרבות משלה. נאמר בלועזית גניוס, וזה נקרא במדרש, השר של כל אומה ואומה. כל אומה ואומה יש לה שר משלה. אבל השכל הוא כלל עולמי. אין הבדל בין שכל זה או שכל אחר. כן? צריך להדגיש את זה. כל מי שחושב שקבלת התורה זה דרך השכל, טועה. זה מובן. ולכן יש לכם הסבר כזה, שאני לא כל כך מקבל אותו לבד. שכשיש גר שבא להתגייר לישראל, אז אומרים שהנשמה שלו הייתה בהר סיני. אז אם מבינים שהנשמה שלו הייתה בהר סיני, זה בסדר, הנשמה. אם מבינים את זה כאילו הטבח שלו דומה לטבח של ישראל של בהר סיני, במובן השכלי, כן? זה קשה מאוד. תפסתם את זה. זאת אומרת, מביאים את המדרש הזה כדי להסביר למה יש גרים, מכיוון שלא מאמינים שאפשר שיהיה גר. אז אומרים שהוא ישראל מעיקרה. תפסתם את זה. שחזר למש. זה ויכוח עד היום הזה. זה ויכוח בין החכמים. אם גישה לתורה, זיקה לתורה, זה דרך השכל, במובן הפשוט, הרגיל, או, כפי שאני מסביר, לפי הקבלה, זה בא מהנשמה, לא מן השכל. זה מובן, כן? טוב, ולכן, אני חוזר לעניין. צריך להבין שהתורה נהנה טבעית לעולם הזה. וגילוי מחשבת הבורא, כלפי העולם האמיתי שרצה לראו שהוא עולם הבא. זה הגדרה של המערב, התורה שייכת לעולם הבא. וצריך כוח של למידה ללמוד בעולם הזה כדי להגיע לירושה של התורה. כן. ואתם זוכרים את המדרש שאומר על הפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. מה זה מורשה? ירושה? לכן המדרש בא ואומר, אל תקפה מורשה אלא מאורס, לשון אירוסי. זאת אומרת שיש התאמה בין נשמת ישראל והתורה. זה מביא לירושה, אבל דרך הקשר בין הנשמה לחוכמה ולא דרך השכל. זה מובן? כל מה שנקרא מינות בישראל, בא דרך השכל. וכל הכתות של המינים התרבו מתי, באיזה תקופה, דווקא בתקופה של ציום הנבואה. כל עוד הייתה התקופה של הנבואה, לא היו מינים בישראל. היו נביאי שקר, אבל לא היו מינים. מינים התרבו אחרי תקופת ציום הנבואה. אתם מבינים את הקשר, כן? כל עוד שהייתה תקופה של התגלות, כל נשמה הייתה יכולה לקבל את התגלות הנבואה. אז מי שהיה בקו היושך, במובן של ישרות, נבואתו הייתה נבואת אמת. מי שלא היה בקו היושך, בפינה מוסרית, נבואתו הייתה נבואת שקר. אבל מינות לא הייתה, עבודה זרה הייתה. מינות לא הייתה. זה תקופת הנבואה. אחרי סיום תקופת הנבואה, התייחסו לתוכן הנבואה דרך השכל. לכן התחברו המינים. מכיוון שזה בא דרך השכל. תפסתם מינים. ולכן אחרי תקופת הנבואה לא הייתה עבודה זרה, אבל מינות הייתה. ואנחנו עוד חיים באותה תקופה של אחרי הנבואה, ולכן יש כל כך מינים בישראל. מין זה, מין אחר, מין.
מה ההבדל היסודי במין למדבר?
עבודה זרה זה התייחסות לאליל. מינות זה שלילת האלוקות. זה פילוסופיה. כל אחד חושב על הגדרה מסוימת של שלילת האלוקות. אבל עבודה זרה הייתה התגלות בעולם. מי שרואה בסדר, באמת רואה את האמת. מי שלא רואה ומהו הכנמידה, הקריטריון, זה המוסר. כן. מי שהיה מוסרי היה רואה את הנבואה האמיתית. מי שלא היה מוסרי היה רואה אליל.
אבל
הנבואה
הנוצרי לא שווה.
לא, לא. נצחות זה לא מיניות, זה עבודה זרה. נצחות זה לא מיניות. נצחות זה עבודה זרה.
שומרים
למלשינים ולמינים לכוונה? זה לא נתחיל, זה הדוקים.
אבל מה הקשר בין מילים? זה לא נתחיל את הרגע בגלל באל שבורא את העולם?
לא, לא. מאמינה באל ששלח בנו, שזה אליל. מה? לא, לא. את יהודיה. ולכן את לא יכולה להבין במה אנחנו צריכים מאמינים.
אבל אני מדברת איתך.
גם אני.
זה עבודה באשמה.
לא, לא. אבל את שומעת אותם עם אוזניים יהודיות. לא, לא, ברצינות אני אומרת. לב יהודי, מוח יהודי, נשמה יהודית לא יכולה לתפוס במה הם מאמינים. תודה לאל. אבל הם מאמינים בעבוד הזרה גמורה. ויותר מזה, אני אוהב הרבה נוצחים כיצורים, כבני אדם. אומרים ככה כבר בגמרא, זה חטא עבודתם בידיהם. אין להם אחריות על זה, קיבלו את זה ככה. זה מובן, כן. ואהבת לרעך כמוך, אפילו נוצרי. זה עניין אחר. אבל המיתוס של הנצרות זה עבודה זרה מוחלטת. וצריך להבין את זה. אתם יודעים שיש שלוש עבירות שיהרג ועל יעבור. מה זה? שפיכות דמים. עבודה זרה וגילוי עריות. אם אתם תחשבו על המיתוס שלהם, יש בבת אחת שפיכות דמים נורא, אב שהורג את בנו כדי להציל את עולמו כביכול. לא ממש שפיכות דמים הנורא ועבודה זרה ענקית, כן? איזה מין בן אדם שהוא כביכול האל עצמו. וגילו עריות בלי גבול. אישה שאין כביכול. זה המיתוס הכי טמא שבעולם, זה הנצרות. חוץ מזה יש נוצרים, ואם הם בני אדם מוסריים, זה בני אדם מוסריים, אבל זה מחוץ לאמונות שלהם. זה נראה. ולא לחינם שהתחרות מי הוא ישראל זה בין הנצרות. זה עשר וזה יעקב, ובין ישמעאל לישראל זה עניין אחר לגמרי. ישמעאל מסכים שאנחנו ישראל, אבל לא רוצים ישראל. אצל הנוצרים זה ההפך. הם טוענים שהם הישראל האמיתי. תפסתם את ההבדל. טוב, אז אני חוזר למה שרציתי לדייק. היחס לתורה זה לא מעיקרה דרך השכל, מכיוון שהתורה אינה טבעית לעולם הזה. השכל שלנו הוא טבעי לעולם הזה. איש מדע יכול להבין את התפקוד של העולם הזה כטבע דרך שכלו. הוא לא יכול להבין מה זה העולם הבא דרך שכלו. זה הנשמה שלנו. ולכן המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה? מכיוון שיש להם נשמה שייכת לעולם הבא. אם זה היה דרך השכל, זה הייתה משנה גזענית. למה כל ישראל ולא אומת העולם? אז יש עוד משנה אחרת שאומרת, חסידי אומת העולם יש להם חלק לעולם הבא. חסידות זה לא דרך השכל, זה דרך הנשמה. זה מובן. אז זה ההסבר של המערב. מכיוון ש... התורה שייכת לעולם הבא ולא לעולם הזה, אז הזמן המתאים ללמוד תורה זה זמן שבעולם הזה שאינו עולם הזה. איזה עולם הזה בעולם הזה שאינו עולם הזה זה הלילה. תפסתם את זה. אז אני חוזר על המשפט ואחר כך נחזור על ההגדרה. כבר ילבר למעלה, כי הלילה היא הסתלקות העולם הזה הגשמי, ועיקר העולם הזה הוא ביום, אבל בלילה נחשב כאילו העולם הזה בטל, ולכך מיוחד הלילה אל התורה. זה מובן עכשיו, כן. אז, יש פה הגדרה שצריך להסביר קצת. עיקר העולם הזה זה ביום. אף על פי שהעולם הזה דומה כלפי העולם הבא, דומה ללילה כלפי היום. אבל זה ברבד אחר לגמרי. העולם הזה כולו, עם יומו ולילו, דומה ללילה לעולם הבא. זה מובן. אבל עיקר העולם הזה כעולם הזה, זה היום של העולם הזה. יש מאמר בגמרא, ואני זוכר את זה, זה במסכת יומא, אני זוכר, שהקדוש ברוך הוא בורא רק ביום. ולכן יש הבדל בנוסח הספרדי ובנוסח האשכנזי, ביוצר של תפילת הערבית. האשכנזים אומרים בורא, יש אשכנזים. מה? שמי אשכנזי. התכנון, פליליס. האשכנזים אומרים בורא יום ולילה. והספרדים אומרים בורא יומם ולילה. אתם מבינים את ההבדל, כן? כי הקדוש ברוך הוא בורא יומם ולילה. ובנוסח השני בורא יום ולילה כאילו בורא גם לילה. אין בריאה בלילה, יש בריאה רק ביום. בלילה זה הסתלקות של הבריאה. זה מובן, כן? זה מסדיק קצת. יש עוד הסברים את הנוסח הספרדי, כן? אבל זה הכוונה של הנוסח הספרדי. שאי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא בורא לילה. אז לכן אומרים בורא יומם ולילה. כפי הפשט, כן? הפשט זה הקדוש ברוך הוא ברא העולם הזה, ובעולם הזה יש יום ולילה. אבל מכיוון שיש אפשרות של המשמעות שבורא את היום ובורא את הלילה, לכן אומרים בורא יומם ולילה. זה מובן. אז המקור של כל הנושא זה בזוהר. הפסוק אומר, ויאמר אלוקים יהיו ויהיו. והזוהר אומר, יהיו של עולם הבא, ויהיו של עולם הזה. ולמדתם את זה כבר פעם. כל פעם שיש ויהי, זה לשון צמצום. במחשבת הבורא, יהי אור. אור אמיתי, מוחלט, מושלם, אור של העולם הבא. מה קרה? ויהי. צמצום של האור של העולם הזה. זה מובן? ולכן, יש בתחום של העולם הזה, עיקר של העולם הזה זה היום, שהוא צמצום של יום של... של האור של העולם הבא. ולכן הלילה בעולם הזה זה הסתלקות של הצמצום, ולכן זה התחום של לימוד התורה, שהיא שייכת דווקא לעולם הבא. זה מובן. טוב, אפשר להסביר את זה בצורה אחרת, לפי שיטת המוסר, שמכיוון שהתחום של היום זה תחום של העבודה, וכדי להיות פנוי ללימוד התורה צריך להיות פנוי מהעבודה, ולכן אפשר באופן יותר קל, בקלות, ללמוד בלילה ולא ביום. כי ביום אתה תרוד, כן? אבל זה שיטת המוסר, פה זה שיטת הקבלה. אז עכשיו נחזור לסוגיה. אין שאלות על ה...
איך מגדירים הלילה?
על עמוד השחר זה לילה, כן, כן. יש אפשר לקבל מסכת ברכות. אתה יכול להגיד.
כמו שאמרת.
הקטנה, כן, ברכה לגרום, זה פצק.
כמו שאמרת, מי שעובד ביום, קשה לו ללמוד
בלילה. לא, לא, לא אמרתי את זה. דווקא ההפך. מי שעובד ביום, לא יכול ללמוד ביום. לכן הוא לומד בלילה. וזה שיטת המוסר, כן? כי לפי הקבלה יש קצת עניין אחר. יש גם כן רמז בגמרא. יש הבדל ביממה ויום. יום זה יממה ולילה, כן? יש 24 שעות ביום, כולל יממה ולילה. אז זה 8 שעות לימוד, 8 שעות עבודה, 8 שעות שינה. זה ידוע, כן? צריך ללמוד בכל הפחות 8 שעות ביום. אם זה ביממה או אם זה בלילה. מי שתורתו אומנותו לומד ביום, מי שעובד לומד בלילה. מכירה שביום יש הלכות, יש טלפון, יש... אני רוצה לזכות לכם מקור בגמרא שמגדיר את היום כתחום של העבודה, ולכן פשוט התחום של התורה זה הלילה. מכיוון שיש 12 שעות של לילה, אז אפשר ללמוד 8 שעות ולנוח קצת. פשוט בשעה זמן. תודה. זה פסוק בדברי הימים, אם אני זוכר, שהגמרא מביאה. זהו. זה פסוק בנחמיה, פרק ד', והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. ברור. הלילה משמר והיום מלאכה. אז תחומו של היום זה, זה המלאכה, העבודה. טוב, אז נמשיך. אז בפרק שני במסכת חגיגה אמר יש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוץ של חסד ביום, שנאמר יומם מצווה השם חסדו ובלילה שירו עימי. עד כאן, ואחר כאן נמשיך. יש פסוק בתהילים שאומר יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עימי. ההסבר של הגמרא היא, אם בלילה יש לי עימי את השיר שלו, שהיא התורה, שירו עימי, אז יצווה עליו חסדו. זאת אומרת, מי שלומד בלילה תורת השם שהיא חסד, ואחר נסביר את זה, אז השכר שלו שביום של אחרי הלילה, ביממה של אחרי הלילה, יש חוט של חסד שמביא. זאת אומרת, אם אתם זוכרים כי לפי הקצב של הזמן בלוח העברי, הלילה קודמת ואחר כך היממה, כן? מכיוון שבירא ערב ויבוקר יום אחד. מכיוון שבמישוב של הבריאה, העולם הזה קודם לעולם הבא. ולכן זה תהליך נאמר אופטימי. כן? קודם כל עוברים את הלילה כדי להגיע לאורך של הלילה. אז מי שלומד תורה שהיא שיר השירים של הבורא, בלילה שיר עולמי, קודש קודשים, אז יומם יצווה השם חיים. זה ההסבר של הגמרא. אז כפי שאמרנו מקודם, שקודם כל צריך להבין את זה. התורה היא איחוד כל המידות. אבל המידה הראשונה, באופן הגיוני, באופן קרונולוגי, זה מידת החסד. ולכן יש פסוק שאומר, תורת חסד על לשונו. צריך להתחיל במידת החסד. ולכן אני מזכיר אולי, שמעתם פעם, את הפסוק של יליאור ויליאור. ותראו את הסדר של המידות לפי הפסוק הזה. ויאמר אלוקים יהי אור, זה חסד, ויהי אור זה גבורה. וירא אלוקים את האור כי טוב ותפארת. ויבדיל אלוקים בין האור נצח ובין הלילה הוד, ויהי ערב יסוד ויהי בוקר מלכות יום אחד. זה מובן, זה כל הסדר של המידות, לכל זה אחד. סליחה? עוד פעם. לא, זה לא קשור. והיא אומר אלוקים, יהי אור, זה חסד. והיהי אור, זה גבורה. צמצום, כן? כפי שלמד. ולכן הבאתי את הפסוק הזה כדי שנזכיר שעיקר התורה זה חסד. צריך לכלול את כל המידות, אבל התחלת כל המידות זה חסד. כן? אז יהי אור זה חסד, והיהי אור זה גבורה. וירא אלוקים את האור כי טוב זה תפארת. וילדי אלוקים בין האור נצח ובין החושך עוד, וירא ערב יסוד, ויבוקר מלכות יום אחד. אכן, הקושיה פה זה, איפה השאלה? לא, זה ברור, זה נכון. בין החושר והאור. מה בין החושר והאור? מי יכול להסביר את זה? לא שמעתם. ויביא אלוקים בין האור, נצח, ובין החושר, עוד? מה זה עוד? זה חושר. שמעתם את השאלה? אז מי יכול להסביר את זה? אז יש מדרש שאומר, שני מדרשים. על הפסוק, על הקטע הקודם, וירא אלוקים את אורך כי טוב. מה צריך לראות את האורך כי טוב ולא ידע שהאור הוא טוב? אז המדרש נאמר. הקדוש ברוך הוא ברא יום, הוא ברא לילה, ברא אור, הוא ברא חושך. ואם ברא אור וברא חושך, אז אני לא יודע מה הוא מעדיף. הוא בורא אחד גם של האור וגם של החושך. מה הוא מעדיף? יש נטייה להרבה הרבה שיטות של עבוד עזרה ושל מינות בזה. אם אתה אומר שיש בורא אחד, אז גם הרע הוא ברא. אז יש אנשים שבוחרים, זה ברור, כן? ואומרים, הוא ברא. אז המדרש ממשיך, עד שאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב, אני יודע שהאור הוא. זה לא קל המדרש. זאת אומרת, אני יודע שהוא מעדיף באור, אף על פי שגם החושך הוא בבריאה. למשל, הפסוק שאומר, הנה נתתי לפניכם את החיים ואת המוות, הברכה ואת הכללה, כן? הוא בחרת בחיים. זאת אומרת, הוא ברא את החיים ואת המוות, אבל הוא אומר, בבקשה מכם, איתו. ופה, דרך אגב, ככה אני אחזור על הנושא הקודם. אולי תסביר את הפסוק עצמו. נתתי לפניכם את החיים ואת המוות מצד אחד, את הברכה ואת הכללה מצד שני. אבל זה לא הפסוק האמיתי. איפה ה... את הטוב ואת הרע. תיקח את הפסוק הזה. זה לא בדיוק ככה. דרך אגב, אני מזכר איזה סיפור מעשי שקרה בזה ישיבה, מספרים בישיבות. רב אחד שהיה דחשן גדול, היה מסביר פסוק אחד. שובר כל עצמותיו, אחד מעיניו לא נשבר. והוא נתן דרשה מלאה, שובר כל עצמותיו. אז תמיד אחד שאל ואמר, זה לא הפסוק, זה שומר כל עצמותיו. אז הוא אמר, תביא את הספר.
אם זה קשור
למשל, מה? האור של נצח. האור של נצח. אבל עכשיו אנחנו באור של תפארת, כן? מה אז מה אומר בסוף? טוב, זה לא הפסוק הזה. לא, אני מתכוון לפסוק אחר. פרשת ראה. טוב. תכן. לא, מה שאני רציתי להסביר זה ככה. יש דרך אחד שהוא חיים, והדרך השני הוא הברכה והכלל. הוא הברכה והכלל. אבל הדרך ראשון זה רק החיים. נראה חכה את הפרק. טוב. אז מה ההבדל? כי מידת הנצח זה מידת משה רבנו. מידת ההוד זה מידת אהרון הכהן. זה נראה מיד, המדרש השני אומר, הקדוש ברוך הוא ברא מעשים של הצדיקים ומעשים של הרשעים, ואני יודע איך מהם הוא בוחר, הוא מעדיף. עד שאמר, אם הוא צדיק כי טוב, יוכלו פרי מעליהם, ולהישאר עוד נביא, אני יודע שהוא מעדיף. ולכן יש הקבלה בין נצר ועוד, אור וחושב, ומעשה צדיק, מעשה רשע. כן? והוא מעדיף את האור על החושב, ומעדיף מעשה צדיק על מעשה רשע. מהי ההקבלה? מה עושה הכהן? הוא מחפש את מעשה רשע. זה מידת האור. כן? זאת אומרת, יש זכות, הוא דרך ישרה, נצח, מעשה טוב, או דרך כפרה של מעשה רע. זה אהרון הכהן. אבל הקדוש ברוך הוא מעדיף תורת משה מתורת אהרון. תפתן. כי זה אותה תורה. כן? תורת משה, התכלית זה התיקון. תורת אהרון זה הכפרה.
כן?
סליחה?
למה אין עבודה בבית המקדש בלילה?
נכון, יפה. חוץ מ... נכון. זאת תורת העולה. זה דווקא הסיבה. זובח אלוקים יחרם. זאת אומרת, אותה תורה, תורת משה ותורת אהרון, זה אנחנו לומדים בפרשת תצווה. כל מה שמשה רבנו היה לומד בהקשר לבית המקדש, הוא היה שוכח. זה לא שייך לו. למה? כיוון שבית המקדש זה הקורבנות, כן? אבל תורת משה לא באה כדי לחפר על החטאים דרך הקורבנות, היא באה לתקן את העולם. אם יש חטאים, צריך להביא קורבנות. ולכן יש זכות דרך התיקון או דרך הכפרה.
אבל קורבנות שהן לא לכפרה.
בכל קורבן יש כוונה של כפרה.
גם עולה.
גם עולה, גם זבח. בכל קורבן. יש קורבנות שזה כליל כפרה, כן? אבל בכל קורבן יש מידה של כפרה. אני אסביר ממה ששמעתי מרב צבי יהודה זכרונו לברכה. למה מיד אחרי יום כיפור, מה מתחילים? כשגומר יום כיפור, והוא רחום מחטר עבוד. איזה עבוד? אתה נקי מכל חטא, כן? מיד אתה מתחיל והוא רחום מחטר עבוד. איזה עבוד שגמחת את יום הכיפורים, גמחת את הקדושה, זה עבוד. זה הריחוק, זה עבוד. לכן כל קורבן זה כפרה. במובן, ירידה, כן? להקריב זה להתקרב. לכן, מה אתה מחפש? את העובדה שהיית רחוק. לכן, עלייה של תיקון זה גם כפרה, ברור. אבל יש שני כיוונים. הכיוון של התיקון, משה רבנו בא לתקן את העולם. לכן זה נקרא תורת משה. אבל בתפקיד הזה של מתקן העולם יש עבודות. בא אהרון הכהן ומחפש. תבטל. אבל זה חשוב מאוד. דווקא דיברנו על ההבדל בין יהדות ונצרות. היהדות בחרה בתורת משה. הנצרות זה כולו כפרה. מהי האמונה שלהם? צריך לחפר על איזה חטא חמור, איזה חטא שאדם הראשון הוליד בנים, זה החטא שלהם, כן? זה השקפה הפוכה לגמרי, כן? אז לוקחים את התורה כתורת כפרה, ורק כפרה. ביהדות יש, העיקר זה התיקון. אם יש חטאים, אז צריך לחפש. תפסתם את זה? אם יש בית המקדש, קורבנות, העבודה של הקורבנות מחפש. אם אין בית המקדש, מה מחפש? לא, זה מוסך. צום, תפילה, צדקה, זה מוסך. גלות מחפרת. הגלות מחפרת. ולכן צריך לשים קץ לגלות. זה פשוט מאוד. זה תורת הרב, כן? נחזור לעניין שלנו, ועכשיו זה ברור, כן? שעיקר התורה, שורש התורה זה תורת חסד. כשאנחנו יורדים, איך אומרים, טוב, ממדרגה למדרגה, מגעיל לתורה של מידת הדין. לכן יש גם ממד של דין בתורה. ולמדנו את זה פעם. חסד, דין, רחם. צריך לאחד חסד ודין, איזה נקרא רחמים. יש איזה רמז יפה, ולומדים תלמוד תורה בחדר. חדר זה חסד, דין, רחמים. מה סדר? אבל החרדים באו וקלקלו את השורה. חרד. לא, לא, זה... אז זה המדרש הראשון של הגמרא, כן?
כן.
זה עיקר הכבר הזה, כפלאים לכל חפותיה.
אז אין ככה להגיד
את זה? לא, לא הבנתי. לא הבנתי את זה. אין כברה בלי?
אולי קצת מנדש?
לא, זאת אומרת. צריך להבין את הנושא. הסימן ש... כפי שאמר ישעיהו הנביא, נחמו, נחמו עמי, כן? זה גמרנו עם הכפרה הזאת. זה שחזרנו לבית ישראל. כפרה של איזה חטא, כן? זה החטא שגרם חורבן המקדש. אז מכיוון שחזרנו לארץ, זה סימן שגמרנו עם אותה כפרה. יש החטאים של הציבור ושל כל יחיד ויחיד, חטאת היחיד של הציבור, צריך את המקדש ולחפר את זה. אבל מה שצריך להבין שישראלי שחי בחברה ישראלית אין לו סוף, אין לו צורך לחפר בדרך שהיינו מחפרים בגלות. יש צרות בישראל, אבל זה לא דומה לגמרי לא מהצרות של היהודי גלותי. כי בגלות מקבלים עונש כפול בכל החטאים. פה היחס לכלל מקל על העונש. תפסתם את זה? זאת אומרת, הכפרה האמיתית זה בית המקדש, זה הכל עונש לכל מיני, בשביל ספק. אבל היחס לכלל בחברה, במדינה, כמדינה, זה כבר תחליף, זה מדרגה ראשונה של הכפרה של בית המקדש. יש עשר קדושות. אנחנו בשישית כבר, לפני הקדושה העשירית של בית המקדש. זה מובן, החיים של ישראלים הם חיים קשים, אבל הם חיים קשים באופן נורמלי. החיים של היהודי הגלותי הם קשים ולא נורמליים. זה קושי אחר לגמרי. טוב, זה ידוע. שיהודי שחי בגלות הוא חולה. לכן כשמגיע לארץ, אומרים שהוא חולה חדש. טוב, אסור לומר משהו נראה כזה. מה?
איך ליישב הלימוד שלמדנו עכשיו, שמגדיר את העולם הבא כעולם של הלילה?
לא, לא אמרתי את זה. יפה. מה אמרת?
אני חוזר בבקשה. איך מיישבים את הלימוד שלמדנו עכשיו, שהעולם הבא
היא ההסתלקות
של
המעשים הראשונים, כמו הלילה? לא, לא, לא אמרנו את זה, לא, לא, זה לא אמר. הלילה בעולם הזה זה ההסתלקות של עצם העולם הזה שהוא הגשמיות. והסברנו המלאכה, העבודה, כן? ולכן התורה שהיא, עצם התורה היא שייך לעולם הבא, התחום שלה בעולם הזה זה הלילה. תפסתי. כן. ודווקא כל לשון שירה זה עולם הזה. ולשון שיר זה עולם הבא. לכן הפסוק שהביא הגמרא, בלילה שירו עיני, יש קריקטיב. זה כתוב שין יוד רש ה קוראים שירו וזה כתוב שירה מכיוון ששייך עוד לעולם הזה אתה פתאום את הדיוק בלילה שירו עימי היה צריך לכתוב ברב זה כתוב בה כאילו כתוב שירה כן? שיר חדש זה לעולם הבא שירה חדשה זה לעולם הזה זה במדרש שנקרא ילקוט שמעוני שמסביר את זה כך כן? אז ישיר משה כן? שיר לשון זכר אז ישיר בזכר כל עוד אנחנו בעולם הזה זה שירה לשון נקבה זאת אומרת זה שיר של גאולה שאחר כך יש עוד גלות כמו הנקבה שמולידה עוד אבל הזכר לא מוליד ולכן העולם הבא זה שיר ולא שירה זה המדרש המזוויר את זה ככה טוב אז נמשיך יש עוד מדרש על זה איקה לאמרי יש שאומרים אמר יש לקיש כל העוסק בתורה בעולם הזה שדומה ללילה הקדוש ברוך הוא מושך על ההלכות של חסד בעולם הבא שנאמר יומם יצרד אותו בסדר אתם תופסים את ההבדל בין שני מדרשים האלו, הוא לא צריך להעמיק בזה. למדנו את זה, אם אני זוכר, כתוב, בדפים שלכם כתוב, גם בספר אליי כתוב, מושך על החוט של חסד בעולם הבא, כן? אבל בגמרא כתוב אחרת, לעולם הבא. זה טעות דפוס, צריך לתקן את הדבר. זה אני זוכר של המנות, כן? וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ולא בעולם הבא. טוב, אז נמשיך. אמנם, אומר המערל, המאמר הזה בא להודיע, כי עיקר הנהגת המציאות הוא ביום, שבו היום, שבו ארוך. אבל בלילה, שהוא חושך, הכל בטל. הולך ראוי הלילה לתורה. ולכך אמרו, כאשר הוא עושה בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. ובזה נראה כי הוא עושה בתורה בזמן שראוי לתורה. כי התורה עיקר שלה הוא החסד, וכדכתי בתורת חסד על לשונה. ואמרו זיכרונם לברכה, התורה תחילתה גמיל חסדים, וסופה גמיל חסדים, כמו שבארנו בנתיב גמיל חסדים. לפני שנמשיך. אז ההבדל של המערל עכשיו הוא פשוט מאוד. מכיוון שבלילה הוא לומד תורה, ועיקר התורה זה חסד, אז כוח החסד שלמד בלילה מלווה אותו ביום. ולכן הקדוש ברוך הוא מושך לו חוט של חסד ביום, מכיוון שלמד בלילה תורת החסד. במובן? טוב, נמשיך.
דבר יש.
כן.
אני אומר שהיום ביום יש פה, יש בתמרת מושכים, כתוב, יש מחלוקת להתחלת המערכים, או יום או בלילה.
זה מחלוקת בין גלילאי ויהודאי, כן? נכון. אז? איזה שאלה? יש הרבה שאלות בעיה שלך.
האם בשם המערב שפה בלילה זה יום, זאת אומרת ש...
לא, אשר, הלשון שמה הוא הרמית, אוכתה, כן? אור להלוואה עשה. אה?
כנראה שיש ככה, מצד אחד יש לילה, אני חושב, שאם יש אור ויום.
מצד אחר, יש לך לשון אור שהוא ערב.
כן. לילה.
אבל עוד לא תפסתי את השאלה. מה אתה רוצה לשאול בדיוק? מה? טוב, יש לך עניין דומה לזה. למה קוראים את הנשף של הערב, קוראים לזה בין השמשות? זה דווקא בין השמש והחושך, אז זה בין השמשות.
שמש
בערב. מה?
שמש
בערב. ירח זה לא שמש. ולא כל לילה יש ירח, יש לילה שיש לבנה. לא, כי הכוכבים מתחיים גם כן. לכן, בין השמש של היום ובין הכוכבים, בין שקיעת החמה לשמש הראשון, יוצאת הכוכבים לשמש השני. השמש. לא, יש גם כן על העניין של קריאת שמע, על הפסוק בא השמש ותאר. יש מחלוקת בגמרא, בין ראשי ותוספות גם כן, אם זה תאר גברה או תאר יומה. ולכן ראשי אומר שזה עד למחרת בבוקר, והוא מביא פסוק, ותוספות אומרים שזה כבר בערב. אפשר לקשור אולי לשמור, אבל לפי עכשיו בגמרא של פסחים אין בעיה. זה נקרא לשון סגן עליו. כי בירושלים היו קוראים לערב אור, לשון סגן עליו. אבל בגליל שלא היו מדברים בלשון הקודש לבעברית, היו אומרים לילה. ולכן הערב נקרא בערבית אוכתה. זה הערב. וצפחה זה בוקר. גם בלבנון יש הרבה משפחות, צפחה. זה עניין של לבנה כבר. זה חזור לה. ולכן המהר"ל מרגיש את זה, כי עיקר התורה זה לימוד חסדים. אז כדי לזכות בחסד העליון, צריך לעבור דרך המידות התחתונות של הדין. זאת אומרת, גילוי מחשבת הבורא, התפשטות של המדרגות של העולם, זה מחסד העליון עד הדין הגמור. כן? והתיקון זה מהדין עד החסד. זה מובן? ולכן עיקר התורה במחשבתה זה חסד. וכדי לזכות באותו חסד המיועד לנו, של כולו עולם הבא וכולו חסד, אז צריך לעבור דרך עולם הזה ולהתחיל דרך הזה. אז זה סימן, סימן ברור. בעל דין הוא במדרגות התחתונות. בעל חסד הוא במדרגות העליונות. זה מובן. ולכן אנחנו מתפללים כל בוקר. זה בעל דין קשה. בן של בן בנית, בן של בן בנית. מי מהם חמבו? זה, כן, זה המשך. אז נמשיך. כי התורה הוא התור הגמור. ולכך היא תורת חסד. והמשמעות היא ברורה. כי העולם הבא הוא התור הגמור. והתורה שייכת לעולם הבא. זה הדרך לתור הגמור. ולכן היא בעצמה התור הגמור. ולכך אמר שמושך עליו חוט של חסד, כי היום שהוא כולו אורה, ראוי שהיא נמצא בו החסד, ולכך הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. זאת אומרת, כדי שהאור שלו ביום יהיה אור אמיתי של חסד. לכן שיש איזה רמז, אור חדש על תיאור. אור חדש, לא חסד. ולכך הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. פה יש לי שאלה. במדרש הראשון אין בעיה, אבל במדרש השני, שמסביר שמי שלומד תורה בעולם הזה, יש לו חסד בעולם הבא, איזה שכר זה? כי עולם הבא זה כולו חסד. אם כבר מגיע לעולם הבא, יש לו מי מילה, יש לו חסד. הבנתם את השאלה? כן? לכן לפי דעתי, הדיוק של בעולם או לעולם הוא במקומו. זאת אומרת, כבר בעולם הזה יש לו חסד של העולם הבא. ולכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בעולם הזה כבר. זה המשמעות שיש, יש זה כבר. כבר בעולם הזה יש להם חלק לעולם הבא. זה מובן? כן. אז נמשיך. ולכד אמרי, כאשר עושה בתורה בעולם הזה שהוא עולם גשמי, ועל זה דבר בתורה, נראה בזה שיש לאדם זה דבקות גמור בתורה, שהוא טוב, מסולק מן הגשמי, ולכך מושך על החוט של חסד לעולם הבא, אבל בעולם הזה. זה מה שאני אומר. כלומר, שעל זה יהיה לאדם, לאדם הזה, הטוב והחסד לעולם הבא. אבל בעולם הזה, שוב, זה מובן. וכל זה, כשדבר בתורה לגמרי, שהיא טוב, והתבהר בזה, כי עיקר התורה, כאשר אדם נמשך אחר השכלי, וגובר על הגוף הגשמי, הוא מסלק אותו, ובזה נעשה אדם שכלי, בעולם הזה, כמובן, ואחר כך אני חוזר על זה, ויותר מזה, כאשר יש לאדם מונע מצד הגשמי, שלא יעשו בתורה והוא העוני, כשהוא בעוני, אז יש לו מונע עיכוב לפי לשון המערב, כל זאת עוסק בתורה, ואדם עומד כנגד המונע הזה וגובע עליו ועוסק בתורה, שעל ידי זה נחשב האדם שכלי, גמור כאשר מבטל גופו הגשמי. אבל אתם רואים שכל פעם המערב חוזר, על ההגדרה שצריך להיות שכלי. ושוב אני מגדיר, זה לא השכל במובן הרגיל. איך אומרים את זה בעברית פשוטה? האינטליגנציה, כן? האינטליג'נס, איך אומרים את זה? אין מילה כזו בעברית. חוכמה זה משהו אחר, חוכמה. לא, זה שכל, אבל זה לא המובן הפילוסופי של זה. היגיון לא, זה עוד משהו אחר. לא, בינה זה... מה? לא, יש רק מילה ברורה, זה בלטינית, רציו, לרזון, כן? הכלי של החוכמה, הכלי של הבינה. אבל כשהמר"ל אומר שכל, ועכשיו אנחנו בעברית הפשוטה, משתמשים במילה שכל כדי לתרגם את הרציו הלטינית, כן? ופה יש טעות. יש מכשול, כן? אבל כל זאת זה מובן, מה שלמדנו בפרקים הקודמים, נהדל לגמרי מהגשמיות, מהגוף, מכל תכונות הגוף, זוכרים את זה, כן? אז זה נקרא שכלי. שוב, זה לא, לא גמרתי גם. שוב, זה לא התפקוד. טוב. התפקוד המופשט גרדה של למשל השכל של המשמדה או של פילוסופיה זה תפקוד של השכל מנותק מכל הרגשות של שבאות מהחומר של הגוף הוא לא רוצה לומר ששכל שלא מתייחס לעולם הזה מכיוון שסוף סוף למדנו בפרשים הקודמים שגדול התלמוד שמביא לידי מעשה ולכן צריך ללמוד תורה כדי להגיע לשולחן ערוך ושולחן ערוך, השולחן ערוך משתייך לגוף למצוות מעשיות כן? ולכן זה לא עניין של הגדרה של שכל מופשט במובן האוניברסיטאי נאמר כן? אלא לפי דעתי, המערב רוצה לומר, השכל לא יכול להיות אמיתי כל עוד שיש רגשות הבאות מן הגוף. והעניין פה זה הגאווה. כן? ואני חושב שבפסיכולוגיה המודרנית אפשר לתפוס את זה יותר ויותר עמוק. כי הפסיכואנליזה למשל מגלה שהוגה דעות גדול מאוד, השכל שלו אינו טהור. מכיוון שהוא מושפע מהרגשות מתת ההכרה שלו, כן? לפי דעתי זה הכוונה של המערב. כשהוא אומר, נהדר מנותק מהחומריות של הגוף, זה העניין. שכל בריא, בלי השפעה שבאה מהנטיות הגופניות שהן התאוות, כן? לפי דעתי זה מתאים מאוד למה שאנחנו לומדים מהפסיכואנליזה במישור הזה. בלועזית אומרים לפסיון, איך אומרים את זה? מה? תאוות. כן, כי כשאמרתי, רק בשבילה אחרת.
אז מה מדבר על המצב שלי לפני הפסיכואנליזה או אחרי?
אני יכול לומר, אחרי הפסיכואנליזה. אבל תמיד חכם האמיתי לא צריך פסיכואנליזה. לכן הוא לפני. אין דבר לפני ולפנים. לא, אני יודע את זה מכמה הוכחות. שגם האסטרולוגיה והפסיכואנליזה זה לא תופס למי שהוא שומר מצוות באמת. לא תופס. אז אם זה תופס, זה סימן שהוא לא שומר מצוות באמת. גם ההורוסקופ וגם הפסיכואנליזה. וזה ברור, זה מוכח מכמה עבודות שעשו. מי שמתפלל סידור כהלכתו, מי ששומר שבת כהלכתו, מי שאוכל כהלכתו, אומרים כשר, כן, אבל צריך לומר כשיר בעברית פשוטה, כמו שאמרנו, שהיינו אומרים בצורה פשוטה, כשיר, כן, כשיר. אז מי שחי לפי השולחן ערוך, ההורוסקופ וגם הפסיכואנליזה לא תופס, זה ידוע. אז אני חוזר לעניין שהעניין השכלי לפי הגדרה של המערב זה לא מחוץ לעולם הזה, ברור שלא, מכיוון שמדובר בתורה, וסוף סוף התורה מביאה לשולחן ערוך, וזה שייך לחיים הגופניים, אלא זה העניין דווקא כפי שאמרנו, אם זה מובן מספיק, התאוות ובעיקר הגאווה. כשיש מחלוקת בין תמיד החכמים, אל צריך לחפש איזה תאווה יש מאחורי המחלוקת. האם זה באמת מחלוקת שהיא לשמה, שכל טהור, או אם יש איזה עניין של גאווה, או עניין של הרבה דברים שקרו לו בהקשר המשפחתי, בהקשר החברתי, והוא משליך את זה במחלוקת שלו. תפסתם את זה? כן.
יש פה מוכן שדמדתי בהתחלה על הענבה.
ברור.
הענבה זה בכל התחלה וגם הסוף.
ברור, ברור, ברור מאוד. זה ההפך של הגאווה? כן, ברור מאוד. חכם אמיתי הוא ענב. יש לכם משנה, משנה פשוטה, ולא הקפדן מלמד. קפדן זה סימן שהוא בעל גאווה. כועס כאילו עובד עבוד הזר. הכל הולך לראות. טוב, אם כן, בכל זאת למדנו משהו. אני כל פעם מזכיר את זה. חש בראשו לעשות לטוב. ושמעתי פעם מישראל, כמו מכן את ישראל. חש בתורה, יעשור בראשו.
אתה דיברת קודם על מי שלומד, יש לו חלק, יש לו חלק על הרבה. מה לגבי מי שלא לומד?
זה דרך היסורים שיש לו. זה הפסוק שלו, יש שתי דרכים. או הקיום, הקיומי בחיים, זה דרך היסורים. או דרך התורה ודרך השמחה. זה מה, ההתחלה של הפרק הראשון לתהילים, אשרי האיש. ומי שלא דרך התורה, אז זה הספריות, איש היה. ואו ייסורים, או. טוב, אז בשבוע הבא, זה יהיה יום שני לפני פורים, כן? אז אני מציע שנלמד עניין על פורים, בעברית כמובן, אבל על פורים.